שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. אנחנו נמצאים בימי השובבים, ימים גדולים ונשגבים שחכמי הסוד מציינים שביד האדם לתקן בהם סוגים של פגמים שפגם בעבר ויכול כעת להיטהר, להתנקות, להגיע למקומות גבוהים. הבסיס של הביטוי ימי השובבים בפסוק שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. וביארו חכמי תורת הסוד שבמילה שובבים נרמזו הפרשיות האלה, שמות וערה, בו בשלח, יתרו משפטים, ובשנה מעוברת, שאז התיקון יכול להגיע למקומות גבוהים יותר, נוספים עוד שניים, תרומה ותצווה, שובבים תת, כך בשנה מעוברת, שהם ימים עוד גבוהים יותר מכל שנה ושנה. פירוש המילה שובב, כותב אבן עזרא, אדם שהוא שב ועוד הפעם שב. כלומר, הוא מתחרט על מה שעשה, מבין את הטעות, רוצה לתקן, אבל פתאום מוצא את עצמו נופל שוב, ועוד הפעם צריך לשוב בתשובה ולתקן את מה שהוא עשה, אבל הוא באמת רוצה, הוא רוצה להתקדם הלאה, וזה הפירוש שאומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שובו בנים שובבים, נכון, שנפלתם, קמתם, עוד הפעם נפלתם ושוב קבתם, ואתם רוצים לשוב אליי, אבל תדעו שאני ארפה משובותיכם. שזו הבחינה של הפסוק, שבע יפול צדיק וקם, לא נאמר שבע יפול אדם וקם, אלא הוא נופל ונקרא צדיק, כי הוא קם, הוא לא מוכן להישאר שם למטה, הוא תמיד מתגבר על יצרו, מחפש דרכים, איך אני גודר את עצמי יותר שלא ליפול שוב, עד שמגיע לשלמות הרוחנית הראויה. ואדם שבאמת רוצה להגיע לשלמות הרוחנית, רוצה להיות מתוקן, בפרט בדור שלנו, עם כל הניסיונות והיצרים, שממש לפתח חטאת רובץ, אם זה בכלי המדיה השונים, ורוצה להתעלות, רוצה באמת להתנקות מכל כתמי העבר, ולסיים עם זה, להיות כבר במקום טוב, באופן קבוע. הבסיס לכל הוא כמובן יראת שמיים. נתבונן במושג הזה יראת שמיים, מה המשמעות שלו, איך מגיעים אליו. ראשית נפתח בדברי הגמרא במסכת שבת, דף למד א' עמוד א', אמר יש לקיש, מהי דכתיב, פסוק שנמצא בישעיהו, והיה אמונת איתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת, יראת השם היא אוצרו. זה לשון הפסוק. והגמרא מסבירה שכל מילה כאן רומזת על סדר אחר משישה סדרי משנה, כלומר מדובר באדם שהוא, יש לו את כל השישה סדרי משנה, כל התורה שבעל פה, שהיא כוללת את התורה שבכתב, אדם שבאמת מבחינת ידע הגיע למקום גבוה. ממשיכה הגמרא, ואפילו אחי, יראת השם היא אוצרו. כלומר, גם לאחר שלמד את הכל, צריך את היראת שמיים שהיא תהיה אוצרו. מה פירוש אוצרו? בפסוק הזה נאמרו כמה ביאורים, מה המשמעות של המילה אוצרו? רש"י שם מסביר, הוא העיקר החשוב בעיניו, לאצור ולעשות סגולה לזיכרון. רש"י כאן מגלה לנו סוד, אדם שרוצה לזכור את הלימוד תורה שהוא לומד, קודם כל יראת שמיים. מה הקשר בין יראת שמיים, שלכאורה זה עניין של הלב שמרגיש את היראה מבורא עולם, לבין הזיכרון שנמצא במוח שיכול לזכור את כל התורה שהוא למד? התשובה פשוטה. ככל שהאדם ירא השם, רוצה לדעת את רצון השם, אז כל דבר שהוא לומד הוא מתפעל ממנו. זה חשוב לי, אני רוצה לדעת את רצון השם. אז למדתי עוד הלכה בהלכות שבת, עוד הלכה בהלכות תפילין, עוד גמרא, עוד סוגיה. אני רוצה להיות במקום גבוה. ממילא המוח מחייב את עצמו לזכור יותר, כי הוא מבין את המשקל של הדברים. דרכו של המוח, דבר שהוא מתפעל ממנו, דבר שהוא חשוב לו, הוא זוכר יותר. דבר שעבר ברחוב וראה כלאחר יד איזה שלט של חנות, מיד המוח מוחק מהזיכרון, זה כבר לא מעניין אותו. לכן אומרת התורה, אתה יודע מה גורם לכל הלימוד תורה שלמדת, שיש שמור אצלך כאוצר, יראת השם היא אוצרו. בהמשך אומרת הגמרא, שם באותו מקום, מסכת שבת, בשעה שמכניסים אדם לדין, אחרי 120, הרי בסוף כולנו עוזבים את העולם, מגיעים לעולם האמת, וכל אדם נדרש לתת דין וחשבון, כמו שהמשנה אומרת באבות, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דם מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. הנשמה היא לא עניין חיצוני מאיתנו, אלא זה האדם עצמו. הגוף הוא רק בגד, המהות של האדם, האישיות של האדם, האדם עצמו, זו הנשמה. ואומרת הגמרא, בשעה שמכניסים אדם לדין, אחרי 120 מגיע לעולם האמת, אומרים לו, יש שאלות ראשונות ששואלים אותו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריה וריוויה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, ממשיכה הגמרא ואפילו הכי, יראת השם היא אוצרו אין, היא לא, לא. כלומר, גם כשהתשובות של האדם חיוביות, נסעתי ונתתי באמונה, הוא גם קבע איתים לתורה, עשה את כל הרשימה שיש כאן בדיוק כרצון השם, ציפה שתבוא גאולה בקרוב, כשלמד, הוא לא לקח את הדברים בשטחיות, אלא פלפל, ניסה להבין יותר לעומק, אחרי שפלפל בחוכמה, מה זה מלמד אותי על דברים אחרים, להבין דבר מתוך דבר. אבל אם יראת השם היא אוצרו, אז כן, זה חשוב. אבל אם לא, לשון הגמרא משמע שכל הדברים האלה אין להם כל כך משקל גדול. התנאי לחשיבות של כל המעלות הגדולות האלה שנמצאות באדם, שיהיה בו יראת שמיים. ובלי יראת שמיים, כל אלה אינם נחשבים כסוג של מעלה באותו אדם. ולמה זה כל כך חשוב? כי כל התכלית של העבודה הרוחנית של האדם היא להביא את האדם להיות דבק בקדוש ברוך הוא. להרגיש את האלוקות בכל רגע ורגע של השיביתי השם לנגדי תמיד. מעלה נשגבת שלא קל להשיג אותה, אבל אם אנחנו נדרשים, זה אומר שזה אפשרי. הרי שואלים אותו את כל השאלות האלה, ויראת שמיים אומרת הגמרא שזה התנאי הבסיסי לכל. כי אם האדם לומד ומחכים, מפלפל בחוכמה, אבל הוא עושה את הדברים לא מתוך יראת שמיים, הרי זה מוכיח שהוא עשה את הכל רק בשביל עצמו, וכשהוא מרוכז בעצמו, הוא נשאר מנותק משורש הקיום ומתכלית הבריאה. הרב הולבה בעלי שור, בחלק א', מסביר את העומק שבדברים. אומר הרב הולבה, האדם מצד טבעו, של החומר, של הגוף, של הגשמיות שבו, אז יש פה את הדחפים והיצרים שפועלים בתוכו, וזה גורם לו שהוא לא יכיר שום דבר חוץ מעצמו. כל רצונו של האדם הזה לספק רק את הצרכים החומריים של הגשמיות בעולם הזה, שככל שהוא רודף אחריהם, ככל שהוא מרוכז בהם, כך הוא יורד ויורד, והם גורמים לו לשקוע יותר ויותר בגשמיות ולהתרחק מהבורא. כי הוא מרוכז בעצמו, בחומריות, בעולם הזה, שוכח את תכלית הבריאה, את תכלית החיים, והיראת שמיים היא בדיוק ההפך. היראת שמיים מוציאה את האדם מהריכוז בעצמו, ומביאה אותו דווקא להידבק בבוראו. לכן, מסביר שם הרב הולבה, שהשורש של היראת שמיים, והחסד האמיתי שאדם עושה עם הזולת, זה אותו שורש, לצאת מעצמו, ולחשוב על מה שמחוץ ממנו. אז יש את החסד שהוא חושב על מה שחוץ ממני זה אחרים, איך אני עושה להם טוב, ויש את החוץ ממני, מהגשמיות שלי, שזה הקדוש ברוך הוא, מה רצונו ממני. נמצא שהיראת שמיים היא בסיס מרכזי בעבודת האדם, שהכל סובב סביב הציר הזה. בלי יראת שמיים, אברהם אבינו אומר לאבי מלך, שאפשר גם להרוג אנשים, אפשר לרצוח. כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אנשים ששקועים בחומריות, בגשמיות, ואין להם יראת שמיים שתכניס בהם תובנה איך להתנהל, איך לבלום את עצמם, אז בשביל התאווה הם יכולים גם לרצוח את הבעל כדי לקחת את אשתו. לכן היה צריך להגיד שזאת אחותי, פחד, והוא אומר לו בפירוש, כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה. כי אדם שהוא חסר יראת שמיים, הוא לא רואה כלום חוץ מאשר את עצמו. ואצל אדם כזה, גם החיים של הזולת לא שווים שום דבר, יכול להגיע למקומות מאוד נמוכים. יוצא שעיקר הביטוי של יראת שמיים, היא תחושת ההתבטלות לפני הקדוש ברוך הוא, מתוך התבוננות בגדולת הרוממות של בורא עולם וקטנות האדם. את הדברים האלה מציין הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק ב' הלכה א' והלכה ב', נקרא את לשונו. אומר הרמב״ם, האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו וליראה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר את השם אלוקיך תירא. אז יש גם מצווה של אהבת השם וגם יראת השם. כאן נעצור לרגע ונשאל, אם יש לאדם אהבת השם, למה הוא צריך את היראה? חז"ל במדרש מציינים, כשיש לאדם רק אהבה, וזה יכול להיות באהבת ההורים, אהבת הבעל את אשתו ואישה את בעלה, וכך גם באהבת השם, האוהב שאין בו יראה, אומר המדרש, פעמים שהוא מבעט. כשהאהבה מתפוגגת, אין את הרגש החזק של האהבה, וזה קורה לאדם במהלך החיים. הוא עלול אפילו לבעוט באדם שעד היום הוא כל כך אהב אותו. לכן גם בכיבוד הורים, כנגד כבד את אביך ואת אמך, מצווה התורה, איש אמו ואביו תיראו. אבל אם אני מכבד, למה צריך יראה? כי היראה מסייעת בזמנים שהאהבה כבר לא פעילה ולא עוצמתית, כמו שהייתה לפני כן. היראה היא משמרת, היא מתחברת לאהבה ויוצרת שלמות. נחזור לדברי הרמב״ם, והאחי הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברועיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהן חוכמתו, שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר, ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים, לאל חי. אומר הרמב״ם, כשהאדם מתבונן בגדולת הבורא, אף על פי שהוא לא רואה אותו, ולא, כי לא יראני האדם וחי, מלוא כל הארץ כבודו, אבל הוא רואה את היכולות שלו, הוא רואה את הפעולות הגדולות שהוא עשה, מעשיו וברועיו הנפלאים הגדולים, אם זה שמיים וכוכבים, וכל המערכות האדירות שמחוץ לכדור הארץ, כל המערכות שיש בתוך כדור הארץ, בדומם, בצומח, בחי, במדבר, הוא רואה את הסדר, את התחכום, את החוכמה, הוא עומד מתפעל. יש כאן מישהו חכם לאין קץ, והוא גם בעל יכולות לאין קץ. כשרואים אדם שהוא בעל יכולות אדירות, שקשה לדמיין דבר כזה בשכל, משהו שבכלל אפשר להשוות אותו למי שברא את העולם, אבל אפילו על דרך המשל החיוור, כשאדם לוקח לעצמו כדוגמה, אדם שהוא גם חכם וגם עם יכולות והוא שליט ומה שהוא רוצה, הכל נעשה, יש לו תחושה של יראה מאותו אדם. והיראה היא לא יראה שהוא יכה אותי, אלא יראת הרוממות, כמו שהרמח"ל במסילת ישרים מסביר שיש דרגות ביראה. יש יראת העונש, שהיא הדרגה הנמוכה, והיא לא ראויה לאדם השלם, היא יותר טוב מכלום, כדי שלפחות האדם לא יעשה טעויות, לא יעשה עוונות. אז יראת העונש, לא משתלם לי כעת להיכשל בחטא קטן ולשלם מחיר כבד. אבל אומר הרמח"ל שהמעלה הגדולה של האדם השלם, הוא כשהוא מגיע ליראת הרוממות, שיש לה עוד חלק שזו יראת החטא. כלומר, יש לו יראת הרוממות מגדולת הבורא, וממילא הוא ירא שאני לא אכשל בחטא, לא בגלל שהוא מפחד מהעונש. הוא יודע, יש גם עונש, אבל לא זה מה שמניע אותו. מה שמניע אותו זה איפה אני קטן וכלום לעומת הבורא, ואיך ייתכן שאני לא אעשה את רצונו כרצונו ממש. זה מה שממשיך שם הרמב״ם בהלכות יסודי התורה ואומר, וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה, מעוטה, לפני תמים דעות. מישהו שלם בכל השלמויות. כמו שנאמר, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו? עד כאן דברי הרמב״ם. אומר הרמב״ם, כשהאדם באמת זוכה לחוות בפנים את החוויה הגדולה הזו, יש זמנים שהאדם נמצא במקום של טבע שקט, שקט מכל הטלפונים ומכל התקשורת ומכל החדשות, והוא מתנתק מכל ההמולה של הכרח הגדול, ומתחבר עם הטבע, מתבונן בפלאי הבריאה, מרגיש את הבורא באותה שעה, הוא מרגיש את חידת הבריאה. אבל גם אדם שיושב עם עצמו אפילו בחדר סגור וחושב ומתבונן, כמו שכותב כאן הרמב״ם, שהוא מתבונן במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, בפרט כשהיום בעולם הרפואה מצאו כל כך הרבה פלאות שיש בגוף האדם, איך המערכות מתפקדות, איך מערכת החיסון פועלת, איך מערכת הדם פועלת, המצלמות של העיניים, מערכות הקליטה שבאוזניים, ואדם עומד ומתפעל. אין מצלמה יותר משוכללת מעיניים, אין מקלט יותר משוכלל מהאוזניים שקולט גלי קול, וכל זהו בעולם הטבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בטבע הבריאה. מי אני לפני הקדוש ברוך הוא? מה אנוש כי תזכרנו? מתי זה קורה? אומר דוד המלך, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך. וככה אדם מגיע ליראת הרוממות מהקדוש ברוך הוא, כשהוא מרגיש את הקטנות והאפסות של עצמו מול גדולת הבורא. כלומר, יש שני סוגים של יראת שמיים. יש יראת העונש, שזה נובע מתוך ריכוז האדם בעצמו. אכפת לו שיהיה לו טוב, הוא לא רוצה לסבול, הוא לא רוצה להיענש, אז הוא מתנהג יפה. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, שהאדם יוצא מעצמו. יש לו את יראת הרוממות מגדולת הבורא, לא בגלל שאני עכשיו דואג לעצמי שאני לא היענש, אלא מצד נקודת האמת. והאמת הזו של היראת שמיים מביאה אותו למה שכותב בשולחן ערוך, אל יאמר האדם, הנני בחדרי חדרים, מי רואני, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. כשהאדם נמצא ליד מלך, הוא לא מתנהג כמו בזמן שהוא נמצא לבד. ואין כאן איזה עניין של לסגור את עצמו ולהצטמצם ולהרגיש עצוב ומדוכא, אלא אדרבה. דווקא מתוך הגדולה של האדם, שהוא מבטל את עצמו לרצון השם, כשיש למשל ראש עיר, יש לו את החשיבות שלו כראש עיר, אבל כשראש הממשלה נמצא לידו, כשמלך מגיע לבקר בעירו ויושב לידו, והוא מוזג לו כוס שתייה, ראש העיר לא מרגיש מבוזה ומושפל בכך שהוא מוזג ומשרת את אותו מלך שנמצא לידו, אותו אדם בכיר שנעלה ממנו הרבה יותר במשרה, אדרבה, הוא מרגיש כבוד. כך כשהאדם מבטל את עצמו לרצון השם, זה לא בא מתוך שהוא צריך להרגיש מצומצם ומסכן, אלא להפך. אני מחובר ומשרת את מלכו של עולם, אני זוכה לעשות את רצונו. והוא יודע גם שיהיה על זה שכר גדול, הוא יודע שעל אבונות יש עונש. אבל כמו שאומרת המשנה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, הוא יודע, יש מצווה, ודאי שיהיה על זה שכר, על כל מצווה שהוא מקיים, נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם שכר פעולתך, זה בלי ספק. אבל לא זו המטרה, לא זו התכלית, אלא התכלית היא יראת הרוממות. אדם כזה זוכה להגיע למצב שכל ניסיון שהוא פוגש במהלך החיים, היראת שמיים שלו מביאה אותו לשאלה מה רצון השם שיעשה כעת. וזה מפתח גדול להצלחה בכל העניינים. לא רק מההיבט הרוחני של יראת שמיים, לא רק מהצד שהאדם הזה מגיע לשלמות באישיות שלו, שהוא דבק ברצון השם, אלא גם בשלום בית שלו, בהתמודדות עם כעס וקנאה ושנאה וגאווה וכבוד, חינוך הילדים שלו הוא אחרת, כי כל הגישה שלו היא גישה של מה רצון השם שאני אתנהג עכשיו. הוא יוצא מתוך העצמיות שלו, זה היראת שמיים שזה ההפך מהריכוז של האדם בעצמו, ואדרבה, התבוננות החוצה, ממני החוצה. לא איפה אני בתמונה, אלא איפה רצון השם בתמונה. אדם כזה זוכה לחיים נכונים, חיים טובים, חיים מאושרים, גם בעולם הבא, אבל גם בעולם הזה, לא רק בעולם הבא. ונסיים בעוד נקודה שמופיעה במסכת ברכות בדף למד ג' עמוד ב' על הפסוק הזה, יראת השם היא אוצרו. ראינו קודם פירוש אחד בגמרא במסכת שבת, יראת השם היא אוצרו, שכשיש לאדם יראת שמיים זה מסייע לו לאצור, לשמור בתוכו את כל הלימוד. אז אוצר זה אוצר של תורה, שהוא זוכה לקנות תורה, לזכור אותה, כי יש לו יראת שמיים והדבר גורם בו תשוקה ושאיפה לדעת את רצון השם. פירוש שני ראינו שם בגמרא במסכת שבת, יראת השם היא אוצרו, היא אוצרו של האדם. היראת השם עצמה היא גדר של אוצר של האדם, ועל זה אמרו חכמים, אדם בא לעולם הבא, שואלים אותו את כל השאלות, שהוא נשאל כשמגיע לפני כיסא הכבוד, ודנים אותו לאחר 120. אם יראת השם היא אוצרו, אז כל המעלות האחרות יש בהם שווי, של נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, וכל שאר המעלות שהזכרנו קודם, ששואלים אותו והוא עונה שכן, אם יראת השם היא אוצרו, אז כל אלה מקבלים שדרוג לחשיבות אחרת לגמרי, מאשר אם הוא עושה את הדברים רק מתוך ההיגיון האישי שלו, מתוך אינטרסים אישיים. מסכת ברכות יש פירוש שלישי, ליראת השם היא אוצרו, אוצרו של הקדוש ברוך הוא. שם אומרת הגמרא בדף למד ג' עמוד ב', הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שנאמר ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. ממשיכה הגמרא ומביאה את דברי רבי שמעון בר יוחאי, אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים, שנאמר יראת השם היא אוצרו. מה הכוונה בכך שהאוצר של הקדוש ברוך הוא זה יראת שמיים? אבל הפירוש פשוט. מה אדם שם בחדר האוצרות שלו? את מה שיקר לו מכל. דברים פשוטים הוא יכול להניח בסלון הבית, במטבח, אבל דבר שיקר לו יותר מכל דבר אחר, הוא שומר אותו באוצר. וכאן מלמד רבי שמעון בר יוחאי שהיראת שמיים היא נמצאת באוצר של הקדוש ברוך הוא. כלומר, זה הדבר היקר מכל, מכיוון שזה מה שמדביק את האדם בבורא. ובימים האלה, ימי השובבים, ככל שהאדם מכניס בתוכו יותר יראת שמיים, כך הוא זוכה לתקן כל פגם שעשה בעבר. יש ניסיונות גדולים היום עם כל הנושא של המדיה והתקשורת, הטלפונים, שאנשים בתחילה מתירים לעצמם לקחת איזה טלפון בגלל שצריכים אותו לעבודה, אבל אחר כך כשהיראה יורדת אז עלולים לפתוח עוד ועוד, עד שיכולים חס ושלום להגיע למקום מאוד מאוד נמוך, וכמה בתים התפרקו, שזה לא רק עניין של כלפי בורא עולם, מצוות שבין אדם למקום, גם הבן אדם לחברו, שהסביבה סובלת, האדם הזה עצמו סובל, הילדים סובלים, ולמה? כי ברגע של ניסיון, היראת שמיים לא פעלה באותו אדם. כשיש יראת שמיים, אין שום מסע ומתן עם עצמו, האם מישהו רואה אותי או לא רואה אותי. אלא השאלה היא, הקדוש ברוך הוא מרוצה ממה שאני עושה עכשיו? היטב בעיני השם? או שזה דבר שהוא לא לפי רצון השם? אז יכול להתחיל בתחילה בדברים שהם על התפר, על הגבול, שהוא מרגיש שזה לא הכי חלק, אבל אני לא מכיר איזה איסור הלכתי ממש שאוסר את זה. אבל זה דרכו של היצר הרע. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה. במדרש המשילו חכמים את היצר הרע לכלב שרוצה להיכנס אל הבית, אבל הדלת סגורה. אז בתחילה הוא מגרד בידיו, בציפורניים, מגרד על הדלת, והבעל הבית שנמצא בפנים, הוא יודע שזה הכלב שמגרד שם בחוץ ורוצה להיכנס פנימה, אז הוא מתעלם ממנו. אבל הכלב ממשיך, ועוד הפעם מגרד, ועוד הפעם מרעיש שם ברע שהוא עושה על הדלת. ואז בעל הבית אומר לעצמו, אני אפתח את הדלת קצת, ואדחף אותו החוצה. אבל ברגע שהוא פותח קצת את הדלת, מיד הכלב מכניס יד אחת. כעת הוא לא יכול לסגור את הדלת על היד של הכלב, אז הוא פותח עוד קצת כדי לדחוף את היד החוצה. פתח עוד קצת, גם היד השנייה של הכלב כבר נמצאת בפנים. הוא פותח עוד קצת כדי לסלק אותו, כבר הכלב נמצא בתוך הבית. כך אומרים חז"ל במדרש, דרכו של היצר הרע. בתחילה הוא מתחיל בדברים קטנים, גירודים, רק לעורר את האדם, אולי בכל זאת, אולי תפתח משהו. כשאדם פותח אפילו מתוך כוונה טובה, הוא פתאום רואה שהיד כבר נמצאת בפנים. הוא פותח עוד קצת מתוך כוונה טובה, גם היד השנייה נמצאת בפנים. בסופו של דבר, אותו יצר נכנס, משתלט על האדם, הורס לו את החיים, מזיק לו, נושך אותו, והאסון הגדול שהאדם הזה חווה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. לכן כמה חשוב שניקח לעצמנו את ימי השובבים הגדולים האלה, שיש בהם סייעתא דשמיא מרובה, מה שהמקובלים מציינים, שדווקא הפרשיות האלה, שהם ימי השעיבוד במצרים, שכל אלה קשורות לאותם נשמות שיצאו מהאדם הראשון, וחזרו בגלגול בזמן המבול כדי לתקן את עצמם, ולא רק שלא תקנו, קלקלו יותר, ושחטו במים, חזרו שוב בזמן מגדל בבל כדי לתקן, אבל במקום לתקן, אמנם לא נכשלו כבר בגזל ועריות, כמו בזמן המבול, אבל נכשלו במרד בקדוש ברוך הוא. הווה נלבנה לבנים, נשרפה לשרפה, נעשה מגדל, עם מרד, רוצים למרוד בקדוש ברוך הוא. למה? כי הגאווה שלהם עלתה, הטכנולוגיה התקדמה. לפני כן הם השתמשו באבנים מהטבע, כעת הם למדו לייצר אבנים לבד, אז כביכול לא צריכים את הקדוש ברוך הוא. בימים ההם זה נחשב פריצת דרך טכנולוגית מדהימה, מסתדרים לבד, והבינו שבכל אפשר להסתדר בלעדי השם. רצו למרוד, בלל השם את שפתם, התפזרו. אומר האריזה, אותם נשמות חזרו שוב בשעיבוד מצרים. ושם, כנגד התיקון של המבול, גם כאן, כל הבן הילוד היאורת השליחו, במים. וכנגד, נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, וימררו את חייהם בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. כשיצאו ממצרים, תקנו, עכשיו יכלו לקבל את התורה. וזה מסביר האריזה על מדוע לא ניתנה תורה מיד לאחר בריאת העולם, אלא המתין הקדוש ברוך הוא ליציאת מצרים, כדי שכל אותם נשמות של 130 שנה, שפירש אדם הראשון מאשתו, כולם יבואו לתיקון שלהם ביציאת מצרים, ואז קיבלו את התורה. בשבועות האלה כשקוראים מפרשת שמות, פרשת שעיבוד מצרים, הסבל במצרים, עד הגאולה שיצאו ממצרים וקיבלו את התורה, ובשנה מעוברת תרומה תצווה, זה כבר מגיע גם למשכן, לא רק יתרו ומשפטים שזה קבלת התורה עם כל פרטיה ודקדוקיה, האדם יכול להגיע לנצל את הימים האלה לתשובה אמיתית, לקבלות חדשות, לחיזוק היראת שמיים בתוכו, להרגיש תמיד את השיביתי השם לנגדי תמיד, ובזכות זה יהיה רצון שנזכה במהרה לישועה גדולה לעם ישראל, לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.